שלום לכולם, ברוכים הבאים למטבח של גולדה, מה נשמע אור?
אחלה, מה אני מפיק?
בסדר, בסדר, איך עבר השבוע?
וואלה, בסדר, עוד שבוע.
תשמע, שמתי לב שתמיד ימי רביעי קשומים.
נכון.
תמיד יקושים לפודקאסט, זה הזוי, אני לא מבין מה הקטע הזה, זה נראה לי...
כשנסעת היום עם הקורקינט זה הפריע לך?
לא, כי בבוקר לא היה גשם האמת שנסעתי, התחיל קצת אחרי, ובערב, לא יודע, התחמקתי מהגשמים.
בין שלולית לשלולית.
כן, בדיוק, בין שלולית לשלולית. בפארק קצת יש שלוליות, אבל שתדע שתמיד אחרי גשמים ותוך כדי גשמים אני רואה שואלים בפארק, זה חיה מדהימה. אני אחרי זה לך תמונה, באמת, חיה משפה.
גדול.
טוב, אז היום יש לנו האמת פרק גדוש, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. אנחנו נתחיל כמובן מהפינה שלנו ההיסטורית של מה עשה לאור את השבוע, מה עצבן אותי. אחר כך נעבור לנושאים המרכזיים שלנו, יש לנו היום שתי נושאים מרכזיים. אחד זה האלקטור, הסיפור עם האלקטור, תשמע זה סיפור
סייבר.
מדהים, כן סייבר לגמרי, אבל אנחנו דווקא לא נדבר על הפן הטכני הסייברי, אלא נדבר על הפן ה... תרבותי, פוליטי.
כן, להשפעות שמסביב.
איך נקרא לזה? כן, בדיוק, על איך זה משפיע עלינו באמת. מי שמכיר את הסיפור, אנחנו גם נספר אותו בהתחלה. והנושא השני, האמת שגם קצת מתקשר לסייבר, זה פרויקט שנקרא דרך ערך, אגב, לייק על שם, אני אהבתי את השם מאוד, של נתיבי איילון, שבעצם הולכים לנטר את הנסיעות שלנו, לתת בונוסים למי שיסע טוב, לקנוס במרכאות את מי שנוסע רע, גם על זה ניתן את כל הפרטים בהמשך. אחר כך נעבור לפינת הספורט והתרבות שלנו, בספורט נדבר על ליגת האלופות, אתה תתוודא שלא ראית את המשחקים.
כן, פדיחה.
ונדבר על הדרבי התל אביבי הקרב ובא, ובתרבות נדבר על דודו טופז, זה כבר אני המסור, נדבר על תוכניות של
דוקו
קשת.
דוקו פשע, כן,
כן מה נעשה? כן, דוקו פשע של קשת. ואחר כך אני אספר לך על הציידים, סדרה חדשה באמזון, היא עוד לא יצאה, אז אני לא ממליץ עליה, אבל ממה ששמעתי וטריילרים ועניינים, נשמע לי מגניב חבל הזמן.
שלא יבעלו השואלים אחרי הגשם.
לא, זה לא צעדים כאלה, זה צעדים של נאצים. נשמע מעניין, נעשה לך אחר כך.
אוקיי.
אבל יאללה, מוכן? בוא נתחיל.
Let's go.
טוב, אז אנחנו נתחיל עם המסורת, עם הפינה הקבועה שלנו כבר, שהפכה להיות קבועה. ספר לי מה עשה לך את השבוע, אור.
טוב, אז מה שעשה לי את השבוע, זה שהייתי צריך לעשות נסיעה מרמת החייל לעזריאלי. טוב, על פניו פתחתי את המוביט או את אוטובוס קרוב, זאת אחלה אפליקציה לתחבורה ציבורית לאוטובוסים, רק שתדעו.
מה, זה מתחרה של מוביט?
כן.
וואלה.
ושם אתה ממש רואה כזה על המפה, בלייב. שווה ניסיון, לא משנה.
וואלה.
בכל מקרה, עליתי די במקרה על קו 44, שמה שלא ידעתי זה שהוא נוסע דרך נטץ, נתיב תחבורה ציבורית, ובעצם הזמן שחשבתי שאני אגיע התקצר בצורה משמעותית מאוד, כי פשוט לא עמדנו בפקקים, וממש תוך משהו כמו רבע שעה הגעתי, ציפיתי שזה ייקח הרבה יותר, וחשבתי על זה, כאילו, א' זה שימח אותי, זה היה ממש כיף, וחשבתי על זה כאילו, איך לא מכניסים את העניין הזה של נטצים בעצם לתוך האפליקציות של התחבורה הציבורית, לתוך המובית, זה ממש משפיע.
אבל לא כל אוטובוס אמור לנסוע נטץ? זה לא כל המטרה שלו?
ברור, אבל לא בכל דרך יש לך נטץ.
אז אתה אומר, יש כאילו דרכים שבהם אי אפשר לנסוע נטץ, אז הדרך ארוכה יותר.
כן.
בגלל המסלול של האוטובוס.
פקוקה יותר, ואז ארוכה יותר.
אבל רגע, השאלה אם יש לך באוטובוס סתם, מתי אתה אמור להגיע? למרות שדעתי זה די בליי, נכון? זה כזה מסתמך כזה...
כן, מצד שני, נסעתי גם השבוע באוטובוס לא דרך נטץ, והייתי אמור להגיע בשבע בערב, והפקקים העריכו לי את הנסיעה ב-20 דקות.
זהו, הוא לא יודע ללכת הפקקים, נכון?
כי
הוא תמיד אומר שם 20, אם זה 20 דקות, 20 דקות תמיד, לא משנה באיזה שעה אתה לוקח אוטובוס.
בדיוק.
כן, אז... אין להם את האלגוריתם כמו של ווייז שיודע להגיד לך באמת מתי תגיע ליד.
כן, וזה לא נשמע לי כזה קשה למימוש.
טוב, אז
תכניס אותה נטצים.
נוסע הקבוע של קו 44?
נבדוק את זה.
האמת שזה משמעותי, כי תכלס, אם אתה ממהר, ואתה יש לך שתי אופציות של קווים לקחת, אז...
ברור, כן, אני קדמתי במלא. אגב, אתה יודע, לאן הקדמתי?
לאן?
לרופא, ומה היה לי אצל הרופא? הוא נתן לי מרשם לאיזה משהו, לא, סתם... אז שיעול, לא okay. משהו מיוחד, לא קורונה.
רמז, תשמעו בפרק שיעולים.
אולי. ולמרות שהפיק הכי ניפוטה, משהו ג'ינג'ר שחיד. כזה, משהו שחיד. מטורף. בכל מקרה, הייתי, ציפיתי שהוא יביא לי את ה... ידפיס לי את הזה של המרשם, ואני אלך עם זה אחרי זה לקנות, ואז הוא אמר לי, תקשיב, טענתי לך את זה בכרטיס של הקופת חולים. לא, לא, אוקיי, ואיפה הדף? לא, לא, טענתי לך, אתה הולך עם זה לסופר פארם או למה שאתה רוצה, אתה מביא להם את הכרטיס ויש להם את זה שם.
2020 כאן? וואנה, כן. זה לא סחת השבוע? מה זה?
כן.
טוב, אתה מחבר את זה, סיפור אחד האמת.
שמה, זה ממש הייתי בשוק, ואז אמרתי לעצמי, רגע, כאילו, מה, יכלו לעשות את זה גם ב-2005 בתכלס, לא?
כן.
אבל יפה, אני שמח שהקדמה הגיעה.
זה, אנחנו מתקדים לאט לאט, כן, לאט לאט. אוטוטו נוכל לשלם פעם טלפונים, מאפל פיי וגוגל פיי, כמו בכל שאר העולם.
בוא נדבר עוד 6-7 שנים.
כן, ממש אחת השבוע של 2025, כן. זה, אבל לאט לאט.
אז מה הצבן אותך השבוע, חביבי?
טוב, אז האמת שמה שהצבן אותי זה נושא פוליטי. לא יודע אם שמעתם או לא שמעתם, אבל אתמול ערב כזה לילה.
שלשום.
שלשום, כן, זהו, זה כזה, אחרי שהסבאה, לפני שהסבאה, אז בידעתי להגיד אתמול שלשום, אבל נתניהו הזמין את גנץ לאימות, ואמר לו, בוא נעשה אימות. גנץ קצת חשב, כשאני אומר גנץ חשב, אני מניח היועצים שלו חשבו, ואז התשובה שלהם הייתה משהו בסגנון של, זה ספין, נתניהו יש לו משפט, והאימות היחידי שיש לו זה מול עדי התביעה שלו. עכשיו, אני אתייחס לזה משני הכיוונים. כאילו, אני אתייחס לזה גם מהכיוון של נגד נתניהו וגם נגד גנץ. אגב, אני חייב, זה יצבן אותי כי אני נגד שניהם בסיפור הזה, לא כי אני בא להגיד שאחד מהם סבבה והשני לא. אני חושב שקודם כל, זה שנתניהו מזמין את גנץ לאימות פתאום, זה בדיחה בינינו. כאילו, הבן אדם לא הסכים להתעמת עם אף אחד בשום כאילו בחירות. גם שהוא הסכים כאילו להתעמת, אז הוא דאג שזה בוז'י הרצוג יהיה בקטן בלייב, והוא יהיה במסך מאחורה, כמו איזה סצנה כזאת, לא יודע, של ג'פר ואלדין כזה, מאלדין. ואז פתאום עכשיו, הוא מרגיש שהוא קצת מפסיד, או שטקו, או תקרא לזה שתקרא, הוא מרגיש שהניצחון לא בכיס שלו, אז פתאום הוא רוצה אימות. עכשיו, מהצד
שני... זה רציני אגב, אתה חושב? כאילו, אם גנץ היה מסכים, אתה חושב שאשכרה היה קורה פה אימות?
שאלה קשה, אני גם חשבתי על זה. אני חושב, יש מצב שלא. יש מצב שכאילו הם מסמסים את זה. תשמע, מה נשאר להם? נשאר להם שבוע וחצי מסמס את זה. פה סוף שבוע, ופה זה, ופה שם, והוא ממססים את זה. עכשיו, אני חושב ש... עכשיו, נגד הצד של גנץ, זה שגנץ כאילו, לא יודע, מה זה התשובה הזאת? לא יודע, באמת, זה כאילו תשובה דבילית, זה כאילו לעשות מאיתנו צחוק. כאילו, אגב, אם הוא היה בא ואומר, אתה לא הסכמת להתאמת אף פעם, אני לא רוצה להתאמת איתך, סבבה. באמת, אחלה, כאילו, אני לא דורש ממנו לבוא לאימות, אבל לבוא ולהגיד, זה ספין, משפט, שמה משפט, ואגב, אם הוא חושב שזה כזה טיעון טוב, בוא לאימות, תגיד לו את זה באימות, תגיד לו את זה בפנים, תגיד לו, אתה הולך למשפט. אז דעתי זה קצת מראה על פחדנות, מה גם שגנץ בעצמו, היום ראיתי כבר קטעים בטוויטר וכאלה של, אתה יודע, רעיונות שלו מבחירות באפריל, שהוא אומר, אני קורא לנתניהו לאימות, אני קורא לנתניהו לאימות, אז כאילו, קצת בדיחה. עכשיו, אני אתחבר פה על משהו קצת יותר גדול, אני חושב שכל הבדיחה הזאת של הבחירות שישיות, זה בדיחה על חשבוננו.
מה אתה אומר?
זה, לא, תשמע, זה הרבה יותר עצוב מה שחשבתי. כאילו, אני לא ידעתי להעריך כמה הדבר הזה עצוב, אבל אני חושב שדיברנו על זה לפני, שהתלבטנו קצת על הליינאפ, דיברנו על שזה מרגיש שהבחירות האלה לא מעניינות אף אחד, חוץ את עמית סגל בערך.
שמע, שבוע, גם עמית סגל שלח בטלגרם שלו לפני זה יומיים, שלח פתאום משום מקום איזושהי עמום.
נכון.
והוא צודק.
נכון. זה לא מעניין אף אחד.
אין באז, אין כלום, ואנחנו שבוע וחצי לפני בחירות, לא שבועיים.
אני חושב שזה בעיקר גם מייאוש, אתה יודע, שזה מה שמטריד אותי. כי כולם בטוחים שיש שוב תיקו, אגב, באמת אין סיבה שלא, כי אני לא רואה את הרכיש שזה משתנה.
לחלוטין.
כי מי שלא רוצה את ביבי לא יצביע לו, לא משנה מה יקרה, ולהפך, מי שרוצה אותו יצביע לו, לא משנה
מה יקרה. וגם אם משהו היה כבר קורה ומשתנה, זה היה צריך לקרות בבחירות השניות, אבל זה לא קרה, ונראה שזה ימשיך פשוט ככה לבחירות אינסופיות, לא?
כן, זהו, אני לא יודע, אני לא יודע מה הפתרון. תשמע, אולי, תשמע, תכלס, כמה זמן אני אקח לשפוט את נתניהו? 5 שנים? אגב, תשמע, תכלס, בינינו, אם הוא מצליח להגיע למצב שכל המשפט שלו הוא ראש ממשלה בלי להיבחר, הוא גאון. כאילו, לא יודע, זה רמה חדשה של נוכלות כאילו פוליטית. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל תשמע, זה היה מרגיז, ואני אגנוב עוד טיפה במה יצבן אותי, אבל זה קשור, אז אני, כמו שאתה גנבת, עם שני סיפורים.
בטח, קדימה.
לא יודע, ראית את המשחק של ביתר נגד הפועל?
קצת.
אז נתניהו היה שם כפול 3, כאילו גם שרה וגם יאיר.
נכון.
לא יאיר, סליחה, אבנר.
אבנר.
ואוחנה כפול 2, מלי והשר אוחנה. וברקת היה גם.
נכון.
ואם אני אפסס משהו אני מצטער. אבל בכל מקרה, תשמע, זה מרתיח, כאילו אם הייתי להיות ביתר הייתי מתעצבן, כי א' עושים ספין פוליטי על הקבוצה שלהם, אבל עזוב את זה בצד. בטח זה עשה פקקים למות בכניסה ליציאה ביציאה ממנו, עם כל שיירת ראש הממשלה, כן, בדיוק. עכשיו אני אומר, אם אתה כזה אוהד, בוא על איזה משחק נגד רעננה, חודש אחרי בחירות, בוא נראה אותך כאילו. אבל האמת שביתר הרימה שם הפקה יפה, הביאו שם הופעות, עניינים בלגנים.
כן, וגם יצאו אחלה תמונות, גם אחלה ממים עושים.
נכון, יוצאו אחלה ממים, ותכלס, אני רציתי מאוד שביתר ינצחו, אבל קצת מגיע להם שהם הפסידו עם כל ה... פסטיבל בשחצנות הזאת של ראש ממשלה ועניינים ובלגנים.
אז מה נגד רעננה ינצחו?
מעניין אם גנץ יבוא עכשיו לדרבי התל אביבי, כקונטרה לירושלים.
כנראה של לפיד, אבל יעלה משם איזה...
כן, מתאים. אבל הם יותר אוהבים את הכדורסל, אני חושב שיש יותר כדורגל על שניהם. הם נראה לי יותר אנשים של כדורסל. זהו, אז קיצר, זה יצמן אותי. כל הספינים הפוליטיים שאנחנו חיים בהם, זה נהיה מטרד רציני. אתה מבין? עכשיו הייתי אומר לך, טוב, לא נורא, עוד 10 ימים בחירות, וניפטר מזה.
וזה נגמר, כן.
אבל בדיוק. אז ייכנס הספינים של בניית קואליציה, ואז ייכנס הספינים של בחירות רביעיות. טוב. עזוב, בוא ניגש לתכלס. אז בואו נעבור לנושא הראשון שלנו, והנושא הראשון שלנו זה האלקטור.
כן, אותה מערכת ידועה לשמצה, מחוררת חולשות הבטחה.
זה וואי, מחוררת זה לא מילה. בוא שנייה ניתן רגע את ההקשר. אז קודם כל, אלקטור זה מערכת חברה פרטית, שנקרא לזה סטארט-אפ, לא יודע, חברת הייטק, whatever.
חברת הייטק שהקימה מוצר.
בדיוק, שמציעה את שירותיה למפלגות הגדולות במהלך הקמפיין, בעצם מציעים כלי לניהול מדויק של לניהול טוב יותר של הקמפיין.
האמת שזה רעיון לא רע.
זה רעיון מצוין. כן, זה רעיון טוב. רק היו פה שתי, כאילו, אחד עובדה והשנייה בעיה. העובדה היא, קודם כל, שיש להם גישה לספר הבוחרים. כנראה מאושר באיזושהי דרך, וכנראה הם חייבים לשמור עליו וכו וכו. והבעיה הייתה שהם לא שמרו עליו. ובעצם ספר הבוחרים, שאגב, אני שמעתי הרבה בלבול, גם דיברתי על זה עם חבר'ה מהעבודה ומהבית, אנשים חושבים שזה רק מצביע ליכוד. אל תתבלבלו. יש הפרטים של 6.4 מיליון אזרחים דלפו. זאת אומרת, כל האזרחים שהם בעלי זכות הצבעה, שזה למעשה כמעט, לא כמעט, כל האזרחים שהם מגיל 18 ומעלה. זה חתיכת דבר. הדבר הזה דלף החוצה. אנחנו לא פודקאסט סייבר, טכנולוגיה, אז לא ניכנס לפרטים עד הסוף, אבל רק נגיד ככה שהפרצה הייתה כל כך מגוחכת ברמה הטכנולוגית, שזה באמת שקול לרמה שבו אתה כאילו שם את המפתח הדלת שלך מחוץ לדלת, ורושם, יש כאן דבר יקר, נא לא לקחת. כאילו, זה באמת שקול לדבר כזה, ונניח גם שאין אפילו, אין אינטרקום. זאת אומרת, כאילו, אתה, הבניין פתוח, אתה בקומת קרקע. כאילו, מי שעובר ברחוב, יכול לראות את זה. זה רמת הפרצה שהייתה שם.
וזה קרה פעמיים.
וזה לא תוקן אחרי שכבר דיברו איתם על זה, ואז הם גילו שהמפתחות המוצפנים שלהם לשירותי הענן שלהם היו שם. קיצר, הכל היה חור אחד גדול. ואפרופו ספינים, אז התגובות שלהם היו מביכות. כלום ביקשו הם תגובות כאילו.
כן, אני קראתי גם את התגובות שלהם, וזה היה ברמת...
זה היה כל מיני תגובות כאלה שאתם לא מבינים בסייבר. עכשיו, אתה יודע, אנשים כמו אורן ברזיק, וזה שזה כל החיים שלהם, להגיד להם שלא מבינים בסייבר, קצת מצחיק אחרי שעשית כזאת טעות. ותשמע, אני חושב שזה, אני חושב שהדבר שהכי מפריע לי בכל הדבר הזה, ועכשיו אנחנו נכנסים ללא חלק הטכנולוגי, זה כאילו, איפה המדינה? איפה המדינה בכל הדבר הזה? כאילו, אני שמעתי בפודקאסט אחר שבאקוודור קרה מקרה דומה, ואני חושב שנכנסו לכלא. כאילו, שהיו אשמים בהדליפה.
תשמע, אם אני לא טועה, המדינה בדרך להנפקת, כאילו, יש דרכונים ביומטרים, תעודות זהות ביומטריות, הולך להיות מאגר כזה של המדינה בכל מקרה, והרבה מאוד חששות יש לגבי כמה המדינה מסוגלת להגן על המידע הזה.
אז דווקא אני בעד המדינה. אני חושב דווקא, תשמע, עובדתית, תחשוב איזה סודות בטח יש במערכות של צהל ומוסד, שבק וכו, ושומרים עליהם כנראה מספיק טוב. כאילו, לי לא יודע לפעמים המסוד של המוסד. והדבר הזה גם חשוף לאינטרנט כנראה בצורה כזאת או אחרת, כי הוא עובר במסיסים, בין מקומות, בין מחשבים.
אבל זה שונה, כי במקומות האלה בדרך כלל הרשת היא מאוד פנימית, וזה לא, אתה יודע, אם אתה מחבר מחשב כזה לרשת החיצונית, זאת בעיה גדולה.
נכון, אבל עדיין אני בא להגיד שהמדינה יכולה להחליט שהיא עושה פרויקט גדול, להביא את המומחי סייבר הכי גדולים בארץ, זה שיים לה הרבה כסף, ונגן להם על הרגש הציוני, ולייצר מצב שהיא מאבטחת טוב את המידע שלנו, המדינה.
ועדיין מישהו יכול לגנוב את זה, זה הרבה יותר קשה. בוא נגיד ככה, אם היו בחירות ממוחשבות.
אוקיי.
והיו מביאים את מומחי הסייבר וטובי המוחות שלנו ומגנים על המידע ממש חבל לזמן בטירוף. עדיין, אם מישהו היה מצליח למצוא איזו פרצה ולהטות את תוצאות הבחירות, זה יחסי, כאילו המכשול פה לעומת ללכת עכשיו לסרות קלפיות ולזייף שם סימונים ידניים, וכאילו זה נשמע לי הרבה יותר מטורף מאשר למצוא איזה פרצת סייבר ולהחליף משתנה של X קולות ב-Y קולות.
אני מסכים, אבל בוא נשאל לך שאלה כזאת. תחשוב שהם כל הכסף, נגיד בארץ, בעולם, אבל נגיד בארץ, מנוהל הרי בבנק. יש לך כסף בבית, כאילו מזומן? כמעט ולא. בטח לא הסכום, כאילו לא הכסף הגדול שלך.
נכון.
לא המאני שלך. אז זה אותו שיקול. תחשוב מה קורה אם מישהו מצליח לחדור לא יודע, לבנק לאומי ולאפס את כל החשבונות. להכניס כולם למינוס, whatever, לעשות מה שהוא רוצה כאילו עם הדבר הזה. אז ברור שזה יכול ליצור כאוס, אגב, סדרה מיסטר רובוט, מכיר? לא. מתסקת בדיוק בזה, סדרה נהדרת. אז אני אומר, זה יכול לקרות בתיאוריה, אבל בסוף אין מה לעשות, הקדמה תגיע. כאילו בסוף, ברור לך שהתעודת זהות לא יישארו הדף המצ'וקמק הענק הזה, שאתה מסתובב איתו ב... איך אפילו איפה להסתובב איתו, אתה אפילו לא לוקחת לשום מקום, ואז אתה תקוע עם ראשון נהיגה, ואומרים לך בבנק שזה לא מתאים,
נכון, אבל זה די מפחיד. זה די מפחיד.
זה מפחיד, אבל עזוב, בוא ניקח את הדיון שלב אחד, כאילו, לג אחד ימינה. אני אומר, מה קורה במצב כמו זה, שנותנים את המידע הזה לחברה אזרחית, פרטית לגמרי, נכון? אלקטור הזה זה חברה פרטית לגמרי, ואין לו שורים על המידע. עכשיו, אתה מבין? כי תיאורטית אפשר להשאיר פה את המדינה. כי זה לא... אם היו פורצים למשרד הפנים, בלה בלה בלה, אז הייתי אומר לך, לא יודע, אריה דרי הביתה, או שר הפנים, או לא יודע, שר לביטחון מידע. אגב, בטח יום אחד יהיה שר לביטחון מידע. אבל סבבה.
היה צריך להיות, אם אתה שואל אותי.
נכון, אני מסכים איתך. אבל בטח היום זה כפוף לביטחון, לביטחון פנים. אבל בסדר, אני אומר, היה את מי להאשים, אבל כאן זה חברה אזרחית, ולי הרגיש שהמדינה לא עושה כלום. כאילו יש רשות שמה, נקראת רשות הסייבר. אני מצפה שלהם כוח כמו רשות לניירות ערך, או כמו רשויות כאלה. שיבוא עם צווי מעצר לאנשים של אלקטור, ויעצרו אותם, באמת, יחקרו אותם, יבינו מה קרה שם, ואם יבינו שזה רשלנות, אז אתה יודע, כמו שיש הריגה ברשלנות, להבדיל, כן, לא היה פה הריגה, אבל זה רשלנות, ואפשר להכניס אותם כאילו מצידי לכלא.
תשמע, אבל מה שקרה בפועל זה שהם כן היו מעורבים, ולגעי היה שם איזה דילי של יום, יומיים, ועד שתקנו את הפרצה, והכל היה בעצלתיים כזה.
בדיוק, בדיוק. אז זה מה שיותר בעיניי הבעייתי, אתה מבין? מאשר הפרצה עצמה. כאילו בסוף אני אומר גם הדברים האלה יכולים לקרות, אני חושב המקרה הזה באמת מזעזע, כאילו זה באמת מקרה כזה, אתה יודע, זה כמו שגם, לא יודע, אני אגיד שוב, אני אשווה את זה להריגה ברשלנות, יש הבדל בין הריגה ברשלנות כזאת של, אוי, כאילו לא שמתי לב, קרה משהו, לבין כאילו, לא יודע, הלכתי עם רובה ברחוב, עם מחסנית בהכנס, ובתום נחצתי כאילו, זה כאילו מטומטם. אז גם כאן זה קצת המקרה, ואני חושב ש, תשמע, לי באמת בעיקר מפריע הסיפור הזה שהרגשתי שהמדינה לא עושה שום דבר, ואגב, גם עכשיו, עזוב, נגיד שזה נסגר והכל טוב ויפה, נגיד, לא יודע, מה קורה עם זה? למה האנשים האלה עדיין יכולים למכור את המוצר הזה? זה
עזרי בעיניי. אני בטוח שהליכוד וישראל ביתנו ימשיכו להשתמש בו.
בדיוק, בדיוק, אתה מבין? נכנסתי לאתר שם לפני הפרוד.
זה אחלה מוצר.
נכנסתי לאתר לפני הפרוד, והאתר באוויר, ובואו תשתמשו, בואו תירשמו, בואו תשלמו. זה, תשמע, בעיניי זה עזוי. כאילו, תחשוב שסתם דומה, קח מועדון לילה. שקורה בו איזשהו אירוע, ולא יודע, משהו, היה את הסיפור בפורום, אתה זוכר, האיש הנפלה מרפסת, ישר בום, סגרו את המקום ל-X זמן, עשו בדיקה, עשו חקירה, לראות אם זה הרשלנות, לא הרשלנות, אז אותו דבר אני מצפה שיעשו כאן, בדיוק אותו דבר.
כי זה תחום יחסית חדש, תראה, דברים שקורים במועדון לילה, זה דברים שיש אותם כאילו כבר עשרות שנים, והמדינה מתורגלת, זה דברים שהם קלאסיים כזה למשטרה, ופתאום לצערנו, אבל כל העניין הזה של הטכנולוגיה וההאקרים, זה מרגיש באמת שהמדינה בפיגור קצת.
ואנחנו אומרים את הסייבר. ויש לנו רשות סייבר, שאגב זה לא טריוויאלי. יש רשות שמתעסקת בזה.
נכון, אבל דווקא בגלל שזו חברה פרטית, אז הייתי מצפה ששם יהיה אקסטרה הבטחה, וכאילו יש להם את המשאבים, זה לא שהמדינה מוגבלת והכל רגולטורי, כאילו אם החברה הזאת הייתה רוצה להביא מומחי סייבר, הייתה יכולה להביא מומחי סייבר.
בקלות. בקלות. אז בוא נגיד לך ככה, אני חושב שא', תשמע, אתה נסה אין להשיב, כנראה הדבר הזה אומר, תצחיל לזוז באינטרנט, כמו היה הגרון הזה. תשמע,
היה לזה תקדים, היה הגרון לפני כמה, 15 שנה, 14 שנה, ואוקיי.
שאגב, שם זה כן היה שמת המדינה לדעתי.
מה הנזק, בוא נדבר כאילו בתכלס על הנזקים, אז מה יודעים, את התעודת זהות, את הטלפון, את השם שלך, אז אתה יודע, שמתי לב שיש עוד מנגנון הבטחה שנכנס בכל מיני אתרים של המדינה, שאתה צריך להזין את התאריך הנפקה של התעודת זהות.
אותה אירופה כתור כיף, נכון.
וזה בדיוק להתמודד עם הגרון הזה.
נכון, נכון. אז תשמע, אני מסכים שברמת הנזק, זה לא כמו עכשיו אם היו דולפים מספרי אשראי או דברים כאלה, אבל אני חושב שזה בעיקר, זה בעיקר מבאס, אתה מבין? זה בעיקר רגישה רעה כזאת. כאילו בסוף יש מידע שהוא מידע פרטי שלי, ואני רוצה שהוא יישאר מידע פרטי שלי. עכשיו עזוב, אפשר גם להגיד שבעולם הגוגל והאפל ופייסבוק גם ככה כלום לא פרטי, והכל נמצא איפה שצריך להימצא, אבל עדיין משהו כאן באמת, שוב, דווקא בגלל השכונה שבה זה נעשה, זה, 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 זה מרגיז, אתה מבין? כאילו גם באמת, אני מסכים, הנזק לא היה, הסבבה, אגב, אני אומר, גם במקרה של הנזק, הסבבה, זה יכול להיות שלא צריך להכניס אתם עכשיו לכלא למאסר עולם, אבל כן צריך לתת להם איזשהו טיפול משמעתי, אולי לקנוס אותם, אולי, לא יודע, לא יודע.
לסגור אותם עד הבחירות.
כן, כן, בדיוק, לא יודע, זה כבר תפקידה של מערכת המשפט ומערכת האכיפה. אבל אני אומר, אבל כן צריך לנקוט באיזשהו אקט, ואני אומר, בוא ניקח את זה שלב הבא, נגיד שכבר לא נעשה, לא פה, לא שם, בחירות, עניינים, מה עושים זה הלאה? אז אני חושב שדבר ראשון צריך לחוקק חוקים בנושא הזה. כאילו בדיוק כמו שיש, נכון, הרי יש חוק שאני מניח שיש חוק שברגע ש, לא יודע, מישהו נתקר במועדון, משטרה מגיעה, סוגר את המועדון, יש איזשהו פרוטוקול. אז אף צריך פרוטוקול של פריטות סייבר.
בוא נחכה לשר לביטחון מידע.
כן, בדיוק, שיקדם את זה. אבל גם הכנסת יכול לקדם את זה.
אבל צריך שתהיה ממשלה לפני
ש... אבל גם הכנסת יכול לקדם את זה.
איזה כנסת?
אבל אתה מבין, מה שקורה כאן זה קצת כמו חוק הספאם. כאילו, אין להם אינטרס לדפוק את האלקטור האלה, כי האלקטור עוזרים להם. אתה מבין? זה כמו שעשו חוק ספאם, אמרו, טוב, לנו מותר להספים, אבל כל השאר לא יכולים להספים.
זאת נקודה מצוינת. כאילו... כן, כמו העלת שכר לשרים ולחברי כנסת, ובדיוק
כן,
אותו דבר.
או המס שאמיר פרץ הציע, ראית את זה? שהוא הציע מס לא. גבוה כזה, הוא הציע מס לעשירים כביכול, והמס הזה מתחיל מעשרה שקלים מעל השכר של חברי כנסת.
חברי כנסת, כן. מדהים.
אז זה קצת דומה לסיפור הזה. אבל אני חושב שצריך א' פרוטוקול מסודר של מה עושים במקרה של פרצת סייבר, ודבר שני, מה הדבר שעושים כאילו כנגד מי שבאשמתו שיתרשל בפרצת סייבר, ונסות למנוע את המקרה הבא. זה נראה לי בעיקר זה. וגם לעשות פרוטוקול כזה של, אתה יודע, של מה הדברים שנדרשים מחברה שמקבלת גישה למידע מהמדינה. ואז נגיד יכולים להכריח אותם לעבור ביקורת סייבר של רשות הסייבר, לפני שהדבר הזה יוצא לאוויר.
לא רע.
זה היה פותר את זה. זה היה פותר את המקרה הזה ספציפית. כאילו, אם אני עכשיו רוצה להקים חברה ואני מבקש מהמדינה אישור, לא יודע מה, נגיד, אגב, יש שם הרבה חברות כאלה היום, שמקלות מידע מכללית ומכבי, כי הם עושות כל מיני, אתה יודע, למידה חישובית על דאטה של חולים, לעשות...
מידע אנונימי?
אני חושב שכן. אבל לא משנה אם הוא אנונימי או לא אנונימי. כאילו, בסוף, אתה יודע, זה מידע רפואי
של אנשים.
שאגב, אני יכול להגיד לך במאמר מוסגר, שקראתי לא מזמן באיזשהו מקום שיש כל מיני אנשים שמנסים לקדם את זה, שאתה תקבל על זה תמלוגים. כי בסוף המידע הזה הוא שלך. כאילו, בדיקה אדם היא שלך. אתה הבעלים הרוחני שלה. אבל בסדר, זה חזון המועד. אבל אני אומר, אז בתוך הדבר הזה, הייתי רוצה שיהיה פרוטוקול, שאם עכשיו אני מקים חברה כזאת, אז המדינה צריכה לבוא אליי ולהגיד, תשמע, חביבי, אין בעיה. אתה תקבל את המידע מכללית, מכבי, ביטוח, לא משנה, דברים שהם תחת חסות המדינה. אבל בתמורה לזה, אתה צריך לעבור כל מיני שורי הבטחה. אגב, לדעתי זה קורה בלבית ורפאל. אלביט ורפאל, יש להם כל מיני תקנים, הם צריכים לעמוד בהם כדי שיוכלו לייצר נשק.
נכון, ומצד שני, זה בדיוק הדברים שגורמים לכל התהליך להיות יותר איטי ויותר מסורבל, אז כאילו יכול להיות שחברות כאלה יגידו, אוקיי, אם אנחנו צריכים לעבור את הביקורת, אז לא משתלם לנו לעשות את זה בכלל, ואז הקדמה הטכנולוגית תיפגע באיזשהו מקום. צריך למצוא את הקו
נכון,
הדק
נכון,
הזה.
נכון, נכון.
שיאפשר
את הכמה שאתה... אבל בסוף צריך להסתכל על זה קצת מול נשק. תחשוב על זה קצת, כאילו זה...
כן, אני מסכים איתך.
נגיד יש את NSO, NSO שמייצרים מוצרי תקיפה בסייבר, אז באיזשהו מקום משלם איזושהי רגולציה. אתה מבין, הם כפופים למשרד הביטחון באיזושהי צורה. הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. אתה לא יכול עכשיו לייצר כלי תקיפה ולמכור אותם לאיראן, כי זה גם נהיה מגוחך, אתה יודע, כי משתמשים בזה לעשות נגדך. אז אני חושב שגם הדברים האלה, כל עוד מישהו מקבל מידע רגיש מהמדינה, הוא צריך לעבור מבחנים, כמו מבחני רישוי כאלה, לעבור מבחנים שהוא יודע מה הוא עושה.
אני מסכים איתך.
טוב, אז נעבור לנושא הבא?
קדימה.
טוב, אז הנושא...
נשים גז, מה שנקרא.
אז הנושא השני שלנו, כן, יפה, אהבתי, עכשיו הבנתי. הנושא השני שלנו זה דרך ערך. בואו ספר לנו קצת על הפרויקט הזה של נתיבי איילון.
כן, פרויקט שנועד למנוע את הפקקים. זו נראה לי מטרת העל שלו. הוא כרגע נמצא בשלבי ניסוי, ויש כמה, אני חושב, מאות או אלפי נהגים שכרגע משתתפים, מדברים על עד 100 אלף נהגים. כל אחד מקבל תקציב וירטואלי של 4,500 שקל, והוא מתחיל לנסוע, ועם הנסיעות התקציב יורד, אבל אם הוא נוסע בשעות העומס למרכז הארץ בפקקים, אז התקציב שלו יורד משמעותית, ואם הוא מחליט לוותר על האוטו ולנסוע בתחבורה ציבורית, או בקארפול, או להסיע אנשים בקארפול, אז הסכום הזה יורד באיטיות, והוא יכול לסיים את השנה ולקבל עד 2,000 שקל זיכוי, וזה נעשה באמצעות איזשהו מתקן שיושב בתוך המכונית, ובעצם מנטר את כל התנועה של המכונית, בהתאם, שוב, הפרמטרים הם בעיקר שעות, מתי אתה נוסע ולאן אתה נוסע, ואם אתה תורם להפחתת הגודש בכבישים, אז אתה בסוף מקבל על זה כסף, שזה נשמע אחלה.
שזה בעצם מתחיל כניסוי, נכון? כאילו יקחו X מכוניות, X גדול מאוד, נכון? 100,000?
100,000 זה בסוף.
כן, זה מה שרוצים להגיע
עליו. כרגע לדעתי זה סביב המאות, אולי אלפים בודדים.
אוקיי, ובעצם מנסים לגרום לאנשים בשיטת קצת מקל וגזר כזה, לשנות את הרגלי הנסיעה שלהם.
בדיוק.
מה דעתך, יש סיכוי שזה יצליח?
תשמע, על פניו, נשמע די מבטיח. אני באופן אישי חושב שאחת הבעיות העיקריות לגבי הפקקים ולגבי זה שאנשים מחזיקים כל כך הרבה רכבים, זה שאין תחבורה ציבורית בשבת, או לפחות עוד תחבורה ציבורית נורמלית, כן, בסופי שבוע שלא מאפשרת למשפחה שגרה בכפר סבא, לנסוע לראות משפחה, קרובי משפחה בחיפה נגיד. ובגלל זה אנשים מחזיקים רכבים פרטיים, אבל התוכנית הזאת, על אף שיש להם רכבים פרטיים, פתאום אם אנשים יקבלו קצת כסף לכיס, אולי באמצע שבוע יחליטו אשכרה לוותר. מה אתה היית עושה?
אז אני איתך מה, אני חייג את שורה של שתיים, כאילו קודם כל אני אסתכל על המדינה ואז עליי. בתוך המדינה אני חושב שהבעיה זה גם איזשהו עניין תרבותי, כאילו ישראלים רגילים שיש להם רכב צמוד. כאילו במקומות אחרים בעולם הרי זה לא ככה. בעולם שחי במנהטן אין שום סיכוי שיש לו רכב.
טוב, במנהטן יש מטרו משוגע.
סבבה, אני מסכים שיש גורמים לזה, אבל נראה לי שגם העניין התרבותי הוא קשה. זאת אומרת, גם אם מחר אתה צריך לייצר מצב שהרכבת פה הכל עובד טוב, ייקח זמן עד שאנשים יוותרו על הרכב. כי תודעתית צרוב להם שהם צריכים רכב, כי התחבורה הציבורית גרועה, כן תחבורה ציבורית בשבת. אז זה דבר ראשון. ברמה האישית שלי, תשמע, אני גר בתל אביב, ויש לנו אוטו, אבל אני כמעט ולא משתמש בו. כאילו, כמו שאתה אומר, רק לסופשים. כי אין לי פתרון.
אז אני אחריג אותך מהדבר הזה, כי אני חושב שהתוכנית הזאת מדברת לא על אנשים שקרים בתל אביב, אלא
שבאים לתל אביב לעבוד.
ברחובות, ביבנה, בעוד השרון, שלוקחים את האוטו כל יום ונוסעים לתל אביב ועומדים בפקקים. ואותם אנשים בעצם, השאלה אם... כאילו, והתחבורה הציבורית משם, אני חושב שהיא לא מהמדהימות. נכון. זאת אומרת שהם יעריכו את הדרך רק. רק השבוע התפרסמה כתבה על להגיע בתחבורה ציבורית מיהוד לירושלים. יהוד, שאני גדלתי ביהוד. זה נסיעה של בערך שעה באוטו, בפקקים, ובתחבורה הציבורית זה היה כאילו מין איזה, לדעתי הכתב היה לו שם איזה חוסר סינכרון משווע שם עם האוטובוסים, אבל הוא היה צריך לנסוע לנתב"ג ולקחת רכבת, והוא בדיוק פספס, ולקח לו יותר משעתיים להגיע.
אבל זה תרחיש סביר,
לגמרי.
זה לא שזה נדיר ויש פה כל חמש דקות אוטובוס ורכבת.
ווואלה, אם היית שואל אותי אם בשביל 2,000 שקל בשנה לעשות את האקסטרה שעה לכיוון,
לא הייתי עושה את זה.
מיהוד לירושלים, ממש לא הייתי עושה את זה.
אבל אני חושב שזה יותר נועד כניסוי כזה, כדי לגרום אנשים שתף פעולה עם ניסוי, מאשר שבאמת יחלקו 2,000 שקל בסוף לבן אדם.
אבל השאלה אם זה תמריץ, כאילו עכשיו את זה באמת, אם מישהו מיהוד או מיבנה לתל אביב, נוסע עם אוטו, רגיל, שומע, מקשיב לנו, מקשיב לפודקאסט, או שומע רדיו, עושה טלפונים.
נכון. אבל תשמע, אני אגיד לך מה, אני חושב שדווקא, האמת, בגדול אני נגד לנהוג, כאילו אישית, כבן אדם, אני שונא לנהוג, כאילו אני הרבה יותר אוהב שנוהגים לי, כאילו באמת יעלה לי פשוט נהג, אבל אין לי כסף לזה כרגע. אבל אני חושב, לא, ברצינות, אני חושב שלנהוג זה אחד הבזבוזי זמן הגדולים של בני אדם. כי תחשוב, אתה מבזבז את הקשב שלך בפעולה שהיא מאוד אוטומטית, ואפשר לדבר על מכונות אוטונומיות שמתישהו בטח יגיעו וזה יפתור את כל הבעיות האלה. אבל כרגע אני חושב ש... תשמע, בעיית הפקקים היא בעיה רצינית. כאילו, היא פוגעת בתפוקה של העובדים פה, היא פוגעת, היא מחרבת הכל, באמת. זה לדעתי בעיה סופר רצינית, ואני לא יודע, תשמע, אני מקווה שצריך לפתור אותה.
זה רק הולך ומחמיר.
בדיוק. כי התשתיות לא גדלות, והאוכלוסייה גדלה, ואנשים קוראים יותר רחבים, וגם זה מין פרדוקס כזה, כי ככל שזה מחמיר, אנשים יותר רוצים אוטו. כי ככל שיותר גרוע להגיע בעבודה לא עם אוטו, אנשים רוצים אוטו, ועד הפקקים על הכביש גדלים, וזאת בעיה רצינית. אגב, אני אגיד פה שראיתי שנתיבי אלון, הם עושים עוד כמה פרויקטים, חוץ מדרך ערך, שאחד מהם נקרא אופנדן, והם בעצם רוצים לייצר עוד שבילי אופניים, שיהיו בין הערים, כאילו היום יש נתיבי אופניים בתוך הערים, בתל אביב, יש לרמת גן, יש לגבעתיים יש, אז הם רוצים ממש נתיבים שיחברו בין הערים ממש, כאילו...
נתיבים בין עירוניים?
כן, בדיוק, אתה יכול לראות את המפה, אפשר לראות לאנשים, אבל בגדול כזה שיעברו מתל אביב, להרצליה, לרמת השרון, לפתח תקווה, לראש העין אפילו זה יגיע בקצה המזרחי. אני רואה שאין מתייחסות לדרום בכלל, שזה קצת מוזר, כאילו לראשון וכאלה, אבל לא משנה. בכל מקרה, לדעתי, זה לדעתי העתיד. כי אני חושב שבתור אחד שנוסע בקורקינט, החשמלי שלו כל הזמן, זה דבר מדהים. ואני ספציפית, תשמע, אני נוסע כל יום 10 קילומטר, לא תגיד אני בתוך מרכז תל אביב, אני נוסע במרכז תל אביב לרמת החייל, וכל הדרך שלי יש לה נתיב אופניים, אני נוסע על אבן גבירול עם נתיב אופניים, ואז על הפארק, ואז יוצא ישר לעבודה שלי ברחוב הברזל, וזה מדהים, תקשיב, זה שינה את החיים שלי. גם כי, אני איתך מה, יש איזה כמה יתרונות מרכזיים. הראשון זה שאני יודע מתי אני מגיע, אם בינתן מתי אני יוצא, אני יודע מתי אני מגיע. זאת אומרת, אין לי הפתעות כמו באוטובוסים וכאלה, שאני יכול לצאת, פתאום מפססתי אוטובוס, אני מגיע שעה אחרי לעבודה. והיתרון השני של זה, שזה מאפשר לי גמישות, זאת אומרת, אני לא צריך להסתכל במובי, מתי מגיע לאוטובוס, טייפ או מתי שם, אני פשוט יכול לצאת מתי שאני רוצה. והיתרון השלישי, שזה יתרון אישי קצת אולי, אבל זה הקטע הזה שצ'אר, פשוט כיף לנסוע בפארק. כאילו, יש כזה שמש וירוק וחיות וטוקים ושואלים, אז יש ככה אווירה נחמדה. החיסרון זה אמת ימים גשומים, אבל מהניסיון שלי, תשמע, אולי 10 ימים כאלה בשנה הזאת, בסדר, הסתדרתי.
טוב, אז אני מצטער, אבל אני נאלץ לקלקל לך קצת את החגיגה, ולהגיד לך שזה שאתה נוסע ממרכז תל אביב לרמת החייל דרך פארק, אז אתה, יש לך אחלה תנאים והרווחת, אבל אני מסתכל על המפה שפתחת פה מולנו, של נתיבי אופניים בין עירוניים, מהרצליה למה זה שם? לחולון או מראש העין לתל אביב. באירופה זה עובד מקסים. אבל מה מזג האוויר באירופה, ומה מזג האוויר פה? כאילו, אתה רואה בן אדם נוסע באופניים 40 קילומטר, בחום של אוגוסט, בחום של אוגוסט, בלי צל. אתה נוסע דרך פארק ויש לך הצללות, אתה נוסע בין בניינים ויש לך הצללות. נסעת בכביש בין עירוני, אין שם טיפה צל, ואנשים הולכים או להתבשל בחום, או דיברת על ימים גשומים, שזה גם בסה, אבל בעיקר ימים חמים. כאילו, כן, וזאת האמת, נסיעה האמת. של 45 דקות, אולי...
האמת שאם מישהו מטיבה אלון שומע אותנו, אז יש אחלה צהל ייעול, תקרו את הדבר הזה. כאילו, תקרו מלשון קירוי, מלשון שלא ירד גשם וינעים.
כמה כסף צריך להשקיע בשביל זה? תחשוב את השבילים, כמה כסף צריך להשקיע בשביל השבילים,
נכון,
בשביל קירוי?
נכון, אז יש תלו עצים. אופה, ווין ווין. גם נרוויח עצים, גם נרוויח צל. אבל אני מסתכל, אני מסכים לך שזה לא פתרון שלם. גם בסוף בין 80 לא יכול לנסוע בקורקינט, כן, 40 קילומטר. אבל תחשוב על זה שלדעתי לחבר'ה צעירים, זה יכול להיות אחלה פתרון, לפחות למרבית ימי השנה. בוא נגיד זה ככה.
אני חושב שזה יהיה מאוד קשוח עם השמש. אני באמת רואה איך זה עובד באירופה ולמה זה עובד באירופה, אבל מזג האוויר בארץ הוא בעיניי מאוד בעייתי בהקשר הזה של נתיבי אופניים בין עירוניים.
אז אתה פסימי לגבי הסיפורי הפקקים? כי תשמע, היו כמה ניסיונות קודמים. היית נעים בירוק והיית... היה את החניוני חנה וסעד, עתיד עדיין קיים, אבל זה לא כזה תפס, כאילו זה לא הוריד את הפרקים.
גם עכשיו, נתיב פלוס. בדיוק, נתיב פלוס. שמע, להביא אותך כאילו כנהג ועוד שני אנשים זרים כדי לחסוך את הפרקים, זה בעיניי מאמץ עצום. כי עכשיו אני חושב שהממוצע לנשים בכביש זה 1.2, זאת אומרת כל...
כן.
איך זה עובד? כל אחד...
רכב.
רכב... מה? כל
ברכב מסיעים 1.2
אנשים. בדיוק, תודה. אז כאילו מספיק שהיה שני אנשים, ועשית אפילו בני זוג שנוסעים לעבודה ויכולים לפנות קצת, או לפנות את הנתיב שהוא לא בפלוס, זה כבר מקל. אבל בפלוס 3 זה רף מאוד גבוה, זה מכריח אותך להכניס עוד אנשים זרים, לא לכולם זה טוב. יש גם את העניין של גברים ונשים, שאני לא חושב כאילו שכל אישה תרצה לנסוע ברכב בקרפול עם גבר זר כל כך בקלות. וזה רעיון שהוא טוב בבסיס שלו, אבל כרגע קשה לי להיות אופטימי לגבי זה שזה הופך להיות איזשהו אמצעי תחבורה מוביל. אני כן תולה תקוות ברכבת הקלה, בעיקר בחלק התת-קרקעי שלה, ששם באמת אין תלות
בפקקים. אתה תולה בתקוות שהיא תהיה בקרוב, אבל?
לא, לא.
זאת נראה לי הצרה אמיתית.
לא, אבל עצם זה שיהיה חלק תת-קרקעי, שבאמת יהיה חופשי מפקקים, אז לפחות במרכז תל אביב המצב יהיה הרבה יותר טוב, אבל שוב, מי נשתמש בזה? אנשים שגרים בתל אביב? כאילו...
לא, זה אמור להגיע לחולון ולרמת גן,
אבל זה כן, הקווים, זה הקווים הרחוקים ב-2026, בו אחרי 2027, אם לא 8.
כן, וגם זה לא יעבוד בשבת, וניכנס שוב לאותם, ניכנס לאותו לופ.
כן.
של, ה... כאילו, של השבת.
בסוף אתה תצטרך להגיע לנקודות מוצא של הקווים האלה, וגם זה יהיה סיפור.
שמע, עוד נקודה מעניינת בדבר הזה, זה משהו שככה התחברו לי נקודות, מה שנקרא. כל הסיפור של הקורונה עכשיו, זמן לאנשים בסין עובדים מהבית. ואומרים שזה ניסוי עבודה מהבית הגדול בעולם, כאילו בעל כורחנו, אבל זה מה שקורה. ותשמע, יכול להיות שזה יכול לעזור לפתור את בעיית הפקקים. זאת אומרת, תחשוב ש... כאילו באוטופיה, הייתי אומר שמחלקים את זה לפי חברות, לפי אזורים, ואז בימים מסוימים חברה מסוימת כאילו נותנת לעובדים שלה לעבוד מהבית, ומין, אתה יודע, מין לשלוט כזה בכוח, במחאות אני אומר, על לאן אנשים צריכים לנסוע באותו יום. כאילו נגיד נגדיר שברמת החייל, אז החברות XYZ ביום ראשון מהבית, ABC ביום ב' מהבית, וכולי, ואז בעצם פחות אנשים יגיעו לרמת החייל כל יום. כי כל יום נוריד חברה אחרת.
תשמע, זה מזכיר לי ניסוי שהמדינה עשתה לפני, דעתי, איזה 40 או 50 שנה, חילקו לאנשים מדבקות.
שמעתי על זה.
של איזה יום הם משביטים את האוטו. יום בשבוע, כל רכב היה צריך להשביט את עצמו ליום אחד, והייתה מדבקה על האוטו, שאסור היה לך לנסוע ביום הזה. וזה היה איזה ניסיון לפתור את הפקקים, אני, כאילו, כמה זה, דעתי זה לא הרזיק שנה, כאילו, זה מהר מאוד נפל.
אבל כאן אתה מצ'פר קצת לאנשים. כי כאילו לעבוד מהבית נתפס כצ'ופר.
כן, מצד שני גם חייבים למצוא את הבלנס הזה, כאילו בסוף אם כולם יעבדו מהבית כל
לא,
הזמן.
לא, אני אומר, צריך לחלק את החברות וימים וכאלה.
ואז אתה נכנס, ואם החברה אחת עושה שיתוף פעולה עם חברה אחרת, והם לא איתם, כאילו אתה
נכון, לא יודעים,
יכול
נכון.
ליצור עוד יום שבתון, נכון. כאילו סוג של, וזה נכון. יכול להיות בעייתי.
אגב, זה גם יכול להיות אופציה, אבל תייצר כאילו כל יום יהיה יום שבתון למגזר אחר. כאילו לסקטור אחר.
גם זה, אתה יודע שאני חושב שניסו את זה מתישהו ברוסיה הסובייטית או משהו כזה?
כן, שכל סקטור...
שכל סקטור היה לו יום שבתון. כן. וגם מזה ירדו.
האמת שאגב, מה אני אדבר בכללי על הסיפור של הוריד שובה עבודה על 4 ימים? נדבר על זה בפרק אחר.
לכמה? ל4 ימים?
כן, הוריד יום.
כן, סבבה, נכון.
נדבר על זה בפוד אחר, יש את הסיפור עם מייקרוסופט, ועכשיו הראל נראה לי, חברת ביטוח חיפשאית עושה את זה. בסדר, נדבר על זה בהזדמנות, אבל תשמע, אני באמת חושב שנושא הפקקים הזה הוא בלתי נסבל. גם אני מכיר מחקר ש... שעל אושר, לדעתי של כהנמן, אבל אני לא בטוח, אני אבדוק ואני אחזור עם תשובה, אבל מחקר על אושר שמראה שיש יחס ישר ומאוד מאוד, כאילו קורלציה מאוד מאוד חזקה, בין רמת האושר שלך לבין כמה אתה רחוק ממקום העבודה שלך, כאילו בזמן נגעה, כאילו לא בהכרח פיזית.
תשמע, אני שיניתי את החיים שלי סוג של גם בגלל זה, אני כשגרתי בסחירות בחולון לפני שנה, היה לוקח לי לרמת החייל שעה וחצי לכיוון.
ועכשיו?
ועכשיו מתל אביב, לוקח שעה בטוטל, בוא נגיד 20 דקות בלוח.
ואתה מרגיש שזה משפיע על רמת הראשון שלך?
לגמרי, לגמרי, כן.
אז זהו, אז זה מה שהמחקר אומר שזה קורלציה הכי חזקה. תקשיב, יותר מילדים, אולי חוץ מבריאות, אבל כאילו, זה מראה שיש קורלציה מאוד מאוד חזקה, כי בסוף זה פעולה שאנחנו עושים יום-יום, ואנחנו מרגישים שאנחנו שורפים מלא מלא זמן בנסיעות האלה, אז באמת, אני מבין, זה באמת שוחק את החיים. אבל תשמע, זה מעניין. זה מעניין, ולעתיד, תשמע, אנחנו נהפוך את מדינה שכולם יהיו באומללים. כאילו, אם זה ייצור מצב שכולם צריכים לנסוע המון המון זמן לעבודה, אלא אם כן אתה, לא יודע, גר במקום מסוים, והעבודה שלך היא מטר ממך, שאתה, זה יכול לקרות נגיד, לא יודע, אם יש לך עסק פרטי או כל מיני דברים כאלה, וזה ייצור בעיה רצינית.
תשמע, התקווה שלי היא ברכבים האוטונומיים, כי ברגע שכמו שאמרת, שאתה לא אוהב לנהוג, אתה אוהב שנוהגים אותך, שאתה ננהג, אז ברגע שיהיה רכב אוטונומי, ובעצם אוטו יוכל להפוך להיות משרד, ויהיה לך שולחן, תוכל לפתוח לפטופ ולהתחיל לעבוד, אז כבר לא משנה כמה פקקים יהיו, אם אתה תיכנס לרכב האוטונומי ב-8.
לא, האמת שגם יהיה אפשר לנהל את הנסיעות בצורה חכמה יותר. כאילו, אנשים להחזיק כבר רכבים.
תשמע, זה אמרת עניין תרבותי.
כן, נכון.
אז ייקח זמן, אבל כבר היום, אתה יודע, באוטובוס זה בלתי אפשר לפתוח לפטופ, אבל נכון. ברכבת נגיד זה כבר יותר סבבה, וברכבת קלה אני מקווה שזה גם יהיה...
עכשיו ברכבת יש את הבדיחה הזאת עם הווי-פיי, שהם ביטלו אותו ב-2020, והם לא צריכים לעשות ווי-פיי. יש ווי-פיי במטוסים, הם לא צריכים לעשות ווי-פיי ברכבת.
אז אתה עושה ווי-פיי מהטלפון ואתה...
נכון, אבל לא תמיד יש, לפעמים יש בעיות שלא עומדים נכון. כאלה. אבל תשמע, בעולם, לדעתי, אם אתה שואל אותי את החזון של עוד 50 שנה כזה, 100 שנה, אני רואה מצב שבו פשוט יהיה תחבורה ציבור, כאילו מין רכבים אוטונומיים שנוסעים כל הזמן על הכביש, כי אגב, אתה יודע שהיום רכב ממוצע, כשבא היום נורמלי, הוא 98% הזמן לא זז. אתה קולט?
אולי בתל אביב.
לא, 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 98% הזמן בחנה, תחשוב איזה רגע, מה? גם אם אתה נוסע שעה, לא שעה חזור, שעתיים, יש לך עוד 22 שעות ביממה. תחשוב על זה, זה נתון מטורף. רוב הזמן האוטו חונה. או שאתה בעבודה, או שאתה בבית.
אתה יודע, אנשים נוסעים, עושים את הילדים לחוגים, עושים את...
אבל אני אומר לך, 98%. זה, בדוקו את זה. כאילו, רכב מוצא 98% מהזמן הוא לא נוסע, ותחשוב שבעולם אידיאלי, ברגע שכל הרכבים יוכלו לנוע כל הזמן על הכביש, אז זה בעצם יפתור את הבעיה הזאת. כאילו, גם את הבעיה של... אגב, זה יפתור את הבעיה של החניה. תחשוב על זה, כאילו, הרכבים ייסעו כל הזמן. לא יצטרכו לחנות אף פעם.
כל עוד רכב אוטונומי יעבוד גם בשבת, כי אם לא, אז אנחנו נהיה פה בבעיה.
נכון, זה יהיה חברות פרטיות, זה כבר יהיה אפשר לפתור את זה, אבל זה דעתי באמת לפתור את הבעיה. שאלה מתי זה יגיע? מה אתה מאמר? איזה שנה?
2045, לצערי.
זה קרוב לשנת המאה של המדינה. אבל כן, זה יפתור את הבעיה. אגב, היה לי פעם רעיון ל-Airbnb של מכוניות.
תספר עליו בשני משפטים?
אם שהוא יגנוב לי, אני אתבע אותו אחרי זה. אבל בגדול הרעיון היה... לא, יש עם זה בעיות של ביטוח וכאלה. אבל הרעיון היה, תחשוב, אתה מגיע לעבודה, מכנית האוטו. נכון?
אוקיי.
מה אתה צריך כאילו שהאוטו יהיה... יישב שם וכאלה? כאילו, תן למישהו ללכת לאוטו.
שמע, אוטוטל.
אוטוטל רק בין אנשים. כן, כן, כן. סייר, כמו שיש בתי מלון, ב-Airbnb, זה לא סותר אחד השני.
אוקיי.
כאילו, אוטוטל זה שירות שחברה מציעה לך, ואני מציע את זה בצורה חברית בין אנשים. עכשיו יש לזה הרבה בעיות, כי אם נסיע לכיוון אחד, איך תקבל את האוטו שלך חזרה, וכולי וכולי, אבל... אבל אני, זה, כאילו, אי אפשר, אין לי עניין להתכנות, אבל תחשוב על זה שבגדול זה יכול להיות רעיון טוב, זה יכול להפחית את כמות הרכבים על הכביש, אם אתה יכול לקחת אותו מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה.
נשמע נחמד, אני... נראה לי שאני אחכה לרכבים האוטונומיים.
טוב, אנחנו נגלה, אני אשים, תזכור את זה, 2005, בעונה ה-80 של הפוד, אנחנו נגלה האם זה צלח או לא.
האימור שלך, אגב?
האמת, אני מקווה שזה יהיה בתקופת חיינו. אני לא בטוח לגבי זה.
וואו, וואו, כאילו...
לא, רכבים אוטונומיים כן, רכבים אוטונומיים כן. ברמה שזה ישלוט בכל השוק ויהיה רק רכבים אוטונומיים.
כן, כן, לשם.
אני מקווה שזה יהיה בתקופת דורנו. תשמע, אם זה יהיה בתקופתנו, זה יהיה מגניב, כי אתה חושב שהנכדים שלנו נגיד, אם מה שאתה אומר על 2005 זה יהיה נכון, אז הנכדים שלנו יסתכלו לנו ברמת כזה של מה, פעם נהגתם? יכלתם להסיע את הדבר הזה לבד? איך זה היה? כאילו, זה כמו שעכשיו סבא שלך יספר לך שהוא נסע על כרכרה וסוס, כאילו זה...
כן, זה גדול. האמת שאני חושב על זה, אתה יודע מה עוד יותר מעניין אותי, אם כשהנכדים שלנו יגיעו לגיל 18, אם כבר עד אז תהיה ממשלה, או שהם יצטרכו שוב להצביע כל שנה
חודשים. כן, בחירות 250. אותי אגב מעניין גם בנושא הזה, זה סיפור עם איכות של סרטים וכאלה. כאילו, אם אנשים יסתכלו על 4K, ויגידו, מה זה? איך ראיתם בחרה הזה? מה זה? מה זה הדבר הזה?
והאפקטים, האפקטים יראו מגוחכים.
כן, או צילומים מאייפון X, מאייפון 11, עם ה-3 מצלמות, אנשים יגידו, מה זה? זה לא מפוקסל, מה זה? לא רואים פה כלום. אז למרות שתשמע, מעניין, בסוף יש איזה גבול עליון לכמה אפשר להגיע. מעניין, להגיע, אנחנו מבטיחים להתקן בעונות הבאות של הפוד.
שים תזכורת, שים תזכורת.
שם תזכורת. טוב חברים, אלה היו הנושאים שלנו להפעם. נשמח לשמוע את התגובות שלכם, דרגו אותנו באפליקציות, ספרו לנו מה היה. היו לנו כמה תגובות מעניינות לפרק האחרון, ראית את זה?
קצת, כן.
אז בעקבות התגובות פתחנו קבוצה. אנחנו עכשיו עובדים על לפתוח אותה לקהל הרחב, שאנשים יכירו, ידעו, ושנדון עליה שם, כי אנשים הגיבו לפוסט, אז קשה ליצור שם דיון.
בוא נה, אבל היו שם תגובות, נתונים סטטיסטיים.
היו תגובות מצוינות, תגובות מצוינות. אז אנחנו באמת נשמח לשמוע מכם בקבוצה, ונשמח לשמוע מכם בכל דרך, ואני מזכיר, אם מישהו רוצה לבוא להתראיין בפודקאסט, אדם שכותב תגובות, והוא חבר שלנו, אז אתם מוזמנים לבוא להתראיין במטבח שלנו.
איך מוצאים את הקבוצה?
פשוט מחפשים המטבח של גולדה, יש את העמוד והוא מחובר לקבוצה, זה פשוט המטבח של גולדה
בפייסבוק,
קבוצת הדיונים, כן, כמובן בפייסבוק. זהו, אז באמת נשמח לשמוע מכם, וגם תעקבו אחרי הדף, אנחנו מתקנים שם מתי יוצא פרק וכל מיני דברים כאלה.
וגם באינסטגרם ראיתי.
וגם באינסטגרם, כן, כן, גם באינסטגרם התחלנו, אבל אינסטגרם זה עוד לאט לאט.
בסדר.
זהו, אז תעקבו, דרגו, שתפו, ונשמח לשמוע. ונעבור לחלק האחרון שלנו, שזה פינת התרבות והספורט. מה אתה רוצה להתחיל?
חלק האומנותי. בוא נתחיל עם התרבות.
יאללה, אז דבר איתנו. מה אתה רוצה להתחיל עם התרבות?
מה, אז אמרנו דוקו פשע, דודו טופז. ראית את החלק הראשון, החלק השני?
לא, 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 ראית?
לא, האמת שגם אני לא ראיתי, אבל מה שכן, קראתי ביקורת על הפרק, עוד לפני שראיתי אותו, כן, לפעמים אני עושה את הדברים האלה, ושם לו נקודה שהיא מאוד מעניינת, ולתי שווה להעלות אותה כנושא. זה עצם העובדה שבעצם כל הדבר, כל ההפקה הזאת סביב המוות והמקרה שמה שקרה לדודו טופז, משודר בקשת שנתנה בעצם לדודו טופז את הבמה לפרוח ולהגיע למעמד שהוא הגיע אליו. וגם על זה שאביניר, שהיום הוא מנכ״ל קשת, לא מתראיין בדבר הזה, ובעצם הוא סוג של נוכח נפקד בסדרה הזאת.
הוא גם היה אז מנכ״ל קשת.
כן,
כאילו כל הסיפור היה איתו בעצם.
אחד הקורבנות של
התקיפות. נכון, כן, הוא של והסגנית שלו אז.
נכון.
כן.
שירה מרגלית.
כן.
כן. אז צריך לצפות בזה עם כוכבית, כשנצפה בזה.
בדיוק.
ולהבין שאנחנו בעצם צופים בזה תחת...
זה גם מתקשר למה שדיברנו בתחילת הפוד, על כל הספינים, ותשמע, זה...
כן.
שצפים לפעמים את המוח, תספר את הסיפור של הפרסומת.
אז רגע, לפני שאני אגיע לסיפור עם הפרסומת, אני אגיד שהביקורת הזאת הסתיימה ב... שורה שמאוד אהבתי, שגם מהקבר דודו טופז ממשיך לעשות מה שהוא הצטיין בו כל השנים, וזה להביא רייטינג לקשת.
זה נכון.
שזה, כן.
זה מזכיר קצת שכשקאסם סולימני מת, אז בהלוויה שלו נהרגו אנשים מהצפיפות, ואז אמרו שגם הוא כל כך מוצלח בלהרוג אנשים, שגם בהלוויה שלו הוא מצליח להרוג אנשים.
כן, לגמרי. טוב, אז התחלנו לדבר על הספין הפרסומת. אז אני יצא לי להתקל השבוע בפרסומת, גם בטלוויזיה, גם ברדיו, לטבליות למדיח כלים. והפרסומת הזאת מתחילה כמשהו מאוד מאוד סוריאליסטי, ואומרת, מביאה נתונים שמי ששוטף כלים בכיור, הוא מבזבז המון המון מים, ומי ששוטף את הכלים במדיח, אז אין שום בזבוז, פערים מטורפים בין המספרים, וחשוב לחסוך במים, ולכן חשוב להשתמש במדיח. וכאילו, אני מסתכל לעד אז, אני אומר, מה? למה שהמדינה, נגיד, תעשה את הדבר הזה? ואז, כאילו, בסוף אומרים, ואם כבר אתם משתמשים במדיח, אז תשתמשו בתבליות המדיח שלנו, כי זה מה שיעשה לכם את הכלים הכי נקיים. עכשיו, זה גרם לי, כאילו, מה? למה? א', מה פתאום? כאילו, זה ממש גרם לי לטעות, הרי כששוטפים כלים בכיור, אז בהנחה שלא משאירים את הברז פתוח לאורך כל שטיפת הכלים, לא חושב שמתבזבזים כל כך הרבה מים, וגם כשאתה מכניס כלים למדיח, לא יודע אם יצא לך להיות בעל מדיח פעם, אז אתה עושה איזה הכנה, אתה כן עובר, עושה וישת על הכלים, אתה גם משתמש בכיור, אז זה יצבן אותי, זה פשוט יצבן אותי.
כן, זה כאילו, זה מרגיש כמו פרסומת שהתחפשה לתשדיר...
תשתיר ממלכתי כזה, בוא נחסוך במים. כן, כן.
זה מרגיז, אולי נעשה, באחד הפרקים נעשה ספינולוגיה כזה, נדבר כזה על כל התולדות הספינים, ומה צריך לקחת בכוכבית, ומה צריך לקחת ברצינות. אבל אני מסכים איתך, גם לגבי דודו טופז אני מסכים, כאילו שזה קצת טעם נפגם שקשת הם אלה שמפיקים את זה ומשדרים את זה. טוב, אנחנו צריכים לצפות ונגיד דעתנו בשבוע הבא, יש לנו שבועי בית לשבוע הבא לצפות, ולהגיד האם זה היה... הרגיש כאילו זה, אתה יודע, מוטה, או שזה הרגיש דווקא עיתונאות הוגנת.
בכלל, הטרנד הזה של הסדרות דוקו פשע, זה באמת
שמשיכו את זה. מטורף. אנחנו מעודדים. אנחנו מעודדים
מאוד. מעניין.
נכון. ואני אספר בתרבות שאמזון מוציאה סדרה חדשה, שיוצאת לדעתי השבוע, שבוע הבא, והסדרה הולכת להיקרא הציידים, וזה לא הציידים של בעלי חיים, אלא הציידים של בני אדם, על ציידים נאצים. ראיתי את הטריילר, קראתי קצת מה אמזון שחררו בה, אתה יודע, באנאונסמנט שלהם.
רגע, אמזון, זה אמזון פריים בעצם?
אמזון פריים, כן, אמזון פריים וידאו.
שזה המתחרה של נטפליקס,
כן,
של אמזון.
בדיוק.
ושל דיסני פלוס ושל אפל טיווי פלוס.
כן, בדיוק. ורק שהם בארץ, אפשר לראות אתם רוצים, כאילו, שלם ולראות.
כמה זה עולה?
אני חושב שאתה חייב להיות פריים של אמזון, שזה עולה איזה 12 דולר בחודש, שזה לא כזה זול. אבל אתה מקבל גם את ההטבות של הפריים אמזון, למרות שבארץ הם לא כאלה משמעותיות. כי בארץ זה כזה, משלוח חינם, כל מיני דברים כאלה. אבל בגדול זה סדרה שרוצה, כשאני קראתי מה החזון שלהם, זה כזה מין לנסות להביא את זכר השואה, נקרא לזה ככה, לאנשים צעירים. כי הם טוענים שם שזכר השואה הולך ונעלם, כי הניצולים הולכים ונעלמים לצערנו, והם רוצים להכניס את זכר השואה. זה מהבנתי, שוב, הסדרה עוד לא יצא, אבל מהבנתי זה קצת דומה כזה לממזרים חסרי כבוד. זאת אומרת, זה מציאות אלטרנטיבית, זה מדבר על אחרי המלחמה, אבל זה מדבר על מציאות אלטרנטיבית כזה, שנאצים כזה עדיין חיים וזה, וכאילו הם גם כאילו חיים מעל, כאילו עם הראש מעל המים כזה, בקטע כזה של מתמודדים לך פתאום בבחירות בארצות הברית וכאלה, ויש חבורה של אנשים שרוצה לחסל אותם, אבל תקשיב, הטריילר היה נראה מצוין, נראה סדרה סופר סופר מושקעת, וגם נראה שהאמת יש שם איזשהו אקט כזה של ניסיון של לדבר על השואה, ועל רצח יהודים, ועל שנאה, ועל אנטישמיות, ועל דברים כאלה. אז אני אומנם לא אמליץ עליה, כי לא ראיתי אותה, אבל אני אומר, מי שיש לו, שימו לב, מי שאין לו, נסו לראות טריילרים, פרסומות, אולי זה שכנע אתכם לעשות את האמזון פריים.
האמת שזה משמח אותי שיש באמת סדרות בהפקות בסדר גודל כזה שמתעסקות ומעלות לסדר היום את נושא השואה, וזה גם, אני חושב שבהמשך ישיר לסטורי של אווה שהיה בשנה שעברה.
זה היה מדהים.
ובאמת היה פרויקט שמנסה לחבר את הצעירים לנושא הסופר חשוב הזה. נשמע מבטיח. אני באמת מזכיר ממזרי חסרי כבוד ככה.
כן, זה נראה לי ידי דומה. כן, בקונספט.
שזה אחלה סרט, אגב, אני מאוד אוהב אותו.
סרט מעולה, כן. אז גם אחרי הסדרה הזאת נעקוב, ומבטיחים להתקן, אם היא מומלצת או מומלצת. והדבר האחרון שלנו שנשארנו זה ספורט. קדימה, תתוודא. זה המקום להתוודא אותו.
ליגת האלופות חזרה אחרי תקופה של, לא יודע, חודשים זה מרגיש, מאז הבחירות הראשונות כבר זה מרגיש על ליגת האלופות, ופשוט לא ראיתי את המשחק.
משחקים.
את המשחקים, כן. משחקים. גם את ליברפול אתלטיקו וגם את כל השאר. ואפילו את התקצירים, לא, תשמע, אני מוסיף פה חטא על פשע, בדרך כלל, אם אני לא רואה את המשחקים, אני יושב לראות את התקצירים, אבל באמת, אתמול פישלתי בגדול.
טוב, אז תן לי להמלק לך, בגדול, אני אמלק את שם המשחקים. ראית, ביתר פועל, אמרת שראית, נכון?
גם לפרקים פה, שם.
אבל הבנת את הקונספט שהיה שם. סבבה. אז אתלטיקו, ליברפול היה מאוד דומה לזה, אתלטיקו דפקו להם גול מהיר, אפשר להגיד במרכאות עקצו אותם, ואז עשו להם, שמו להם שם אוטובוס, מטוסי קרב, מסוקי קרב, אוטובוסים מנוגמשים, לא יודע מה הם שמו להם שם. יאמר לזכותם, לא שליברפול היו מבריקים, ליברפול סיימו עם אפס בעיטות למסגרת. תקשיב, זה היסטרי, כן. אבל גם אתלטיקו לא יותר מדי ניסו, הרוויחו את ה-1-0 שלהם, דעתי זה לא הספיק להם.
לביתר הייתה ביתה למשקוף לפחות.
נכון, נכון. אגב, זה גם לא שם למסגרת בסטטיסטיקה. אבל נראה לי היו להם כאן למסגרת. אבל אני חושב שזה לא יספיק להם, כי ראיתי הם יבואו לאנפילד ויקבלו בראש. אבל אתה יודע מה הנתון המדהים בעיניי בכל הדבר הזה?
דבר אליי.
שאנחנו חוזרים 26 בפרמייר ליג, ליברפול לא הפסידה משחק אחד, עכשיו לא יודע שהיא לא הפסידה, היא עשתה טקו אחד. 25 ניצחונות לטקו אחד. תקשיב, זה מאזן משוגע בליגה שהיא לא ליגת על. כאילו בוא, זה ליגה כאילו עם קבוצות רציניות, ואז היא באה לאתלטיקו מדריד, שכאילו מקום שלישי רביעי בספרד. בעונה לא כזו טובה שלה גם, היו לה עונות באמת יפות, אבל עכשיו היא לא בעונה טובה שלה, ומפסידה שם, ומפסידה שם.
שעננות?
אז זהו, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה שעננות, אם זה, לא יודע מה קרה שם, גם הוא הוציא את סלח ומנה, לא יודע, זה קצת כמו שישראל הוציא את זהבי, לא יודע, זה כזה הכוכבים שלו, לא יודע מה קרה שם לקלופ ולליברפול, אני מאוד אוהב אותם, אני חייב להודות, ואני אשמח אם יעלו, זהו, לדעתי הם יעלו.
אני ראיתי היום תמונה של ההרכב של ליברפול למשחק הגומלין, של אתלטיקו למשחק הגומלין, שרואים כזה את הציור של המגרש, ואת כל השחקנים, כל 11 שחקנים פשוט מסודרים במערך שכולם בתוך הרחבה.
זה הדומה, זה הדומה לזה, זה מה שיקרה בגומלין, כן, ללא ספק, וכנראה מה שיקרה בדרבי, אבל תכף נגיע לדרבי. והמשחק השני של דורטמונד, אז אני ראיתי אותו, צפיתי בו, אתה שני ראיתי רק בתקציר. תשמע, אני מאוהב בדורטמונד, אם דורטמונד יעופו, אני אזיל דימה, אבל אני אגיד פה קבל עם ועדה, וכבר כתבתי את זה גם בטוויטר וכאלה, אנשים יודעים שזאת הדעה שלי. אני מאמר שהם זוכים בליגת האלופות בשנת 2020.
וואה.
זה פצצה. אבל תשמע, תקשיב, אתמול, הגול השני שלהם, היה ילד בן 18, שמוסר לילד בן 19, שדופק כדור לחיבור מ-20 מטר.
תשמע, נשמע כמו אייקס של 2019.
זה מה שאני טוען, אבל הרבה יותר טובה.
נו, ואיך זה נגמר?
אבל משודרגת, משודרגת. תקשיב, אלנד, הבן אדם לא יודע מה יש לו ברגליים, תקשיב, הוא... כל משחק, יש לו איזה נתון כזה שבכל בחורה שלו בקבוצה הוא שם צמד או שלושה, משהו כזה פסיכי, תשמע, בן אדם חולה בראש, ויש לך את סנצ'ו, תשמע, סנצ'ו, אני אומר לך, עכשיו התחילו לשים לב אליו, ופתאום גוטמן הילל אותו שם בזה, אבל סנצ'ו לדעתי זה ברמה של, לא יודע אם רונלדו ומסי, זה קליבר גבוה מדי לכוון אליו, אבל לדעתי הוא יהיה בטופ לבל העולמי, ואני אגיד מה הוא מוסגר, הצבן אותי, היום שמעתי איזה תוכנית רדיו בערוץ של ספורט 5, ופרימו כל הזה קרא לו סנצ'ז. עכשיו,
היי.
רבק, תקשיב, הוא שחקן מדהים, הוא היה אתמול שחקן הכי טוב על המגרש, אתה יכול להיות עוד בשם שלו, כאילו, זה לא שחקן באפול כפר סבא. זה הרגיז אותי החובנות הזאת, אבל תשמע, קבוצה מרגשת, תקשיב, יש שם מלא אנדר 20.
מה שאני אוהב בדורטמונד זה את הקהל, זה אני חייב להגיד, שיש להם קהל מהטובים ביותר בעולם.
אז אני גם אומר פה קבל עם ועדה, ואם גל תשמע את הפודקאסט הבזוג שלי, אז היא עכשיו תשמע את זה לראשונה. אם הם עולים לחצי גמר, אני מאוד אשמח להיות שם ביציאון שלהם.
בהצלחה עם להשיג כרטיס.
זה תמיד אפשר, זה תיירות כדורגל כזאת. היינו בחצי גמר של ריאל ביירן.
שמע, אתה לא רואה שם, אתה רואה את התמונה של היציאה של הסופים.
זה עדיין אמיתיים, נכון.
אתה לא רואה שם את המעברים, אתה לא רואה שם כלום. זה אנשים דחוסים אחד על השני.
ואני מכיר, היציאה שהוא לאורך המגרש, אז לא הרבה יודעים את זה, הוא יציאה שבליגה הגרמנית הוא יציאה עמידה. נכנסים שם, לא זוכר, 20,000 אנשים ביציאה. זה היציאה הכי גדול באירופה, מבחינת אכלוס, אבל בליגת האלופות לא מאשרים את זה. בליגת האלופות הוא הופך להיות יציאה ישיבה, ואז הוא מכניס הרבה פחות.
רגע, אבל יציאה עמידה הוא בלי כיסאות בדרך כלל.
לא, אז יש שם כיסאות, אולי כיסאות מתקפלים, אני לא סגור על זה, איך זה בדיוק עובד. אולי כמו כיסאות כזה שקולנוע, שכזה עולים ויורדים.
אוקיי,
מעניין. אני לא סגור איך זה עובד, אבל זה יציע, אולי חלקו סגור האמת, החלק של, לא יודע. אבל הוא גם וגם, ובליגת האלופות הוא משמש כישיבה. אבל כן, הקהל שלהם מרגש ברמות, וגם, תשמע, אני באמת חושב שהקבוצה, כל הצעירים האלה וזה, זה אווירה מגניבה.
תשמע, אני הייתי מאוד בעד אייקס שנה שעברה, ואתה משחק חצי גמר שם עם טוטנהאם, היה
קרביקש. כן. טוב, והדבר האחרון שלנו בספורט זה הדרבי התל אביבי, שיהיה ביום שני. תשמע, אני מתרגש ברמות, שמעת על התצוגת אורות שהולכת להיות?
שמעתי על התצוגת אורות. מה אתם מחדשים פה, תגיד לי?
אנחנו חווים את אירופה לישראל.
לפני שבוע בדיוק היה אינטר מילאן, וזה בדיוק מה שהאוהדים של מילאן עשו, אחד לאחד.
אנחנו מביאים את אירופה לישראל. די, תסכים איתי שזה סטנדרט יפה. זה עדיף על הקונפטי הזה שנזרק שם במשחק העונה של מכבי חיפה והיקף את המשחק בסנדרט.
זה באמת היה...
זה היה... הרגיש כאילו אנחנו בשנות ה-30.
אבל נו מה, אתם באמת, אתם עושים חיקוי זול של אירופה, זה חיקוי סיני לכבוד רן זהבי?
כן, בדיוק.
הוא יבוא לראות המשחק, לא?
א', מה איך זה יהיה? בטוח הוא יהיה במשחק. מה איך זה יהיה? ממש מסקרן אותי, כאילו אם זה יהיה טוב, אם זה יהיה איך זה יראה.
באמת, בוא נדבר על זה רגע מבחינה טכנית. מה, הם שלחו הודעה למי שיש לו את האפליקציה? איך זה עובד?
הם שלחו הודעה להוריד את האפליקציה, ואמרו ש...
האפליקציה של מכבי.
כן. בזמן המשחק אתה תוכל להפעיל את האפליקציה של מכבי. לקבל הוראות, או שזה יהיה אוטומטי, לא היה ברור. הם אמרו, אתה צריך להוריד את האפליקציה, להרים את הטלפון באוויר, ואנחנו דורגים לשער. זה הציטוט שלהם.
וזה הולך לפי המקום שלך ביציע, להדליק או לא להדליק את הפנס, וליצור מזה איזה כתובת אור מטורפת.
בדיוק, כן. כן.
בסדר, נו, ראינו את השבוע שעבר.
אותי מסכן איך זה יצא. אבל לא ראינו את זה בארץ.
בסדר.
לא ראינו את זה בארץ.
גם אתה יכול להשוות את איך ששער 11 נראה עם על 5,000 אוהדיו לשער, מאחורי השער בסנסירו?
לא, אבל בסדר, אנחנו מתקדמים לאט לאט. גם להם יש גג ולנו אין.
ואתה תוכל להשוות את המשחק המטורף שהיה שם בדרבי המילנזי לעומת ה-5 שמוכרים לתת להפועל?
האמת, אני קונה שהם יביאו לנו 2 ומחצית, נעשה להם 4-2.
בתור אחד שאוהב לצפות בכדורגל טוב, אני גם קונה את זה, אבל אתה מבין שזה לא כוחות פה בשום צורה.
יש הרגשה שקלינגר כבר שכר את כל האוטובוסים במטרופולין דן, כדי לשים אותם בשער שלהם. תשמע, האמת...
ראית את ההתקטטות טוויטר, אגב, בין הפועל וביתר, עם האמרה של קלינגר, עם הכינרת?
כן, עם הפלייסטיישן של חוגג, זה היה משעשע.
כן.
תשמע, אני מקווה שיהיה גול מהיר של מכבי, ואז... הפועל פחות יכול להתבנקר. למרות שאגב, אם אתה שואל אותי, גם ב-1-0 מתבנקרים. כי הם עדיפים 1-5.
אם אתה שואל אותי, 1-0 ו-2-0 ו-3-0 ועוד 4 גולים
אז אני חמה, שמעתי את הפודקאסט של מכבי, וגם הם היו בגישה הזאת, ודווקא היא נגד הגישה הזאת. כתבתי את זה גם בטוויטר, אני חושב שעשו עבור, גם ביתר באו ככה, וקיבלו בראש.
מה אתה דואג? אם תעשו טקו, אז חיפה במחזור הבא יפסידו, הכל בסדר, רק תמשיכו להגדיל את הפער.
אבל טוב, אני מקווה שאתה צודק. טוב, אני ביום שני בדרבי, אגב חשבתי על זה, תקשיב, אם ירד גשם, זה יהיה הדבר הכי מביך ever, באמת. כאילו, ישבו שם 20,000 צופים, אני מניח שאנשים, אני אבוא, גם אם ירד גשם, כי זה דרבי, וישבו שם 20,000 איש, וירתבו, ותשמע, זה יהיה עולב שבעולבים. כאילו, זה יחזב אותי.
איך אמרת, מביאים את אירופה לישראל?
כן, בסדר, נו, את
כדי... או שלא.
בסוף זה יפו, וזה בסדר, נו, אתה יודע. בסוף אנחנו כאן במידל איסט. טוב, חברים, היה לנו כיף הפרק הזה. אנחנו נחזור בשבוע הבא, אולי ביום אחר, נכון?
יכול להיות, נקדים, נעשה
את זה. אולי נעשה הפתעה, אולי נעשה הפתעה. זהו, שוב, נשמח לשמוע את דעתכם, דרגו אותנו, ספרו לנו מה דעתכם בקבוצה, בפייסבוק, בכל מקום, באתר שלנו, golden.kitchen. אנחנו נמצאים בכל אפליקציות פודקאסטים שאתם מכירים, ואם אתם מכירים אפליקציה שאנחנו לא בא, תגידו לנו, אנחנו נתווסף אליה, ושיהיה לכם אחלה של סופש, חברים.
סופש מעולה.
ויאללה מכבי. We'll be right back.